שלום, צופים יקרים, שוב בתוכניתנו אורות התשובה. והפעם עם משה חסדאי, שאת הסיפור שלו בעזרת השם, וגם את דמותו, נזכה להכיר במהלך החצי שעה הקרובה.
חוזר אליך חזרה, כמו בן.
משה, שלום, וברכה. שמחים מאוד לארח אותך באולפן, ערוץ מאיר, בתוכנית אורות התשובה. הסיפור שלך הוא סיפור מיוחד. סיפור שהתחיל, אבל לא נגמר. אני מקווה שכולנו לא נזדקק לגלגול נוסף כדי להשלים את הסיפור שלנו. הסיפור מופלא כמו שלך, מורכב ונהדר כמו שלך. ודאי צריך לזה זמן. והייתי מבקש, אם תוכל באמת, לחבר אותנו לנקודת הראשית, או יותר נכון לשורשים שלך. מאיפה אתה בא? מה השורשים שלך? איפה גדלת? מעט מהבית שבו גדלת? ספר לנו, משה.
טוב, השורשים שלי, הרב יואב, הם בבית מאוד מיוחד, בית פטריוטי, בית בולגרי. זה גם כבר מיוחד, כי אין הרבה בולגרים שעושים תהליכי תשובה מסיביים, כמו שאני זכיתי לעשות. קהילה שגדלתי בה היא קהילה חמה, ערכית מאוד, יש בה אהבת העם ורצון לתרום כמעט בכל תחום שרק אפשר להיות על הדעת. באמת בית ערכי עם המון עקרונות, בעיקר קומוניזם, תפיסת עולם סוציאליסטית, תיקון חברתי, אלה דברים שממש ינקתי מאמא ומאבא, שאבא היה נואם מפורסם בבולגריה, בסופיה, בעיר הבירה של בולגריה, מטעם המפלגה הקומוניסטית שם, מאוד האמין בדרך הזאת, ואמא גם היא אשת תרבות, שניהם אנשי אומנות, אנשים בעלי כישרון בלתי רגיל באומנויות, הוא טכנאי מכונות, היא תופרת וספרית ומה לא, ממש אנשים מיוחדים בעשייה שלהם, ואנשים האלה עלו לארץ, מתוך אידיאליזם, מתוך אהבת הארץ, מתוך רצון לתרום את חלקם, ואני גדלתי בבית טעון מאוד מבחינה ערכית ומבחינה פטריוטית.
באיזה עיר? בעיר לוד, אני מבין.
אני נולדתי למעשה ביפו, בדג'אני, וגדלתי בלוד, עד סוף כיתה ו', גם מאוד 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 שמחתי, ועד היום אני שמח שהייתי בלוד, אמנם כרגע יש עניינים שהם מעלים את לוד על המפה של הציבוריות הישראלית, אולי לא כל כך באופן חיובי, אבל בתקופה שלי זה היה פשוט מקום מצוין לגדול בו. גדלתי בבית ספר ערכי מאוד, בית ספר על שם שלום עליכם, ששם היה המון נגיעה בעניינים של יהדות, אמנם לא מהצד הדתי, היינו שכנים של בית ספר ממלכתי דתי, ופתחנו את הבוקר בפסוקו של יום, פתחנו את הטיולים באזכורים מהתנ"ך. באמת בית ספר שבאופן עקרוני מאוד מאוד חימם את הלב בכל מה שקשור ליהדות, לא הייתה שם ודאי לא עוינות, אלא אפילו חמימות גדולה, ואני חושב שזה תרם לי לא מעט בזה שאף פעם לא ראיתי ביהדות איזשהו אויב, עוין או משהו מהסוג הזה.
משה, אני יכול להבין מתוך מה שאמרת, שעולם ערכים שאתה סופג בתוך הבית, התחייבות, התחייבות למילה, חברות אמת, זה ממשיך איתך אל תוך החיים. לא רק איזה מין משהו צדדי בשבילי, זה עיקר החיים. אני יכול להבין את זה? איך אתה מתנהל עם כל האג'נדה הערכית הזו, בתוך מציאות חברתית של גיל ההתבגרות, משמאלך ומימינך נערים שרוצים לבלות את הרגע? מה אתה עושה?
אז אני חושב שההתחלה של התחושה הפנימית שמשהו מתחיל לא להסתדר דווקא עם המטען הזה, התחילה באזור חטיבת ביניים, גם לאור המעבר שלי מלוד לאשדוד. כשבעצם ממערכת חינוך מאוד ערכית, מאוד מטופחת ומטפחת, ומסביבה מקדמת מאוד, עברתי לעולם אחר לגמרי. אשדוד, עיר ימית, גלישה, ים, חוף, בילויים. ותזרום. ואני באתי עם כל המטענים האלה ונכנסתי לתוך בית הספר לחטיבת ביניים.
המטענים הערכיים.
כן, והתחלתי להרגיש מוזר, כי עשיתי שיעורי בית כמו שצריך, כתבתי תחקירים כמו שצריך, עשיתי עבודות כמו שצריך, הייתי, פתאום נסיתי מיידית לאיזה מופת של למדן מהשורה הראשונה, והשתתפתי במסיבות וכל מיני דברים, אבל לאט לאט התחילו ויכוחים בתוך החברה שבה הייתי. על כל מיני ערכים, על כל מיני עקרונות. למשל, דוגמה, נושא שהיה, אני חושב, אולי נקודת מפנה גדולה בחיים שלי, זה היה בכיתה ח', כאשר למעשה התחילו להיווצר כתות בתוך הכיתה שלי. קבוצות, קבוצות קטנות, שכל אחת מחרימה ומנדה את, את ראותה, ואני עומד שם ומתפוררת לי החברה שאני כל כך אוהב, לכל מיני חלקים וחלקים, ואני עומד נגד זה, אני מתייצב נגד זה, אני כותב מכתב לשיעור חברה, והמורה מקריאה את המכתב בשיעור חברה, שהנה כתב פה מישהו משהו לגבי הנושא הזה של הכיתה מתפוררת, והוא רוצה להגיד את שלו, אתה מוכן לדבר? אז כן, דיברתי לפני כולם, אתם חבר'ה, אנחנו צריכים להיות ביחד, אנחנו צריכים לאחדות, בוא נעשה למען ההרמוניה בינינו, נחשוב על דברים ביחד. תשמע, אני הייתי היחידי בכיתה שדיבר ככה, כל הכיתה תקפה אותי, עד כדי כך שנודעתי על ידם. את מי אתה בכלל שתטיף לנו, מי אתה בכלל שדבר נגדנו, וזה תורגם אחר כך לאיזשהו סוג של, פשוט חיפשתי חברה אחרת. החברה בכיתה הזאת היא לא התאימה לי, אני לא התאמתי להם, וזה היה איזושהי נקודה קשה בחיים שלי, אני זוכר את זה כנקודת מפנה מאוד חזקה, שבה התחלתי להבין שמשהו בקבוצת הגיל שלי, בקבוצה החברתית שבה אני נמצא, כבר לא תואם את העולם הערכי הפנימי שלי, משהו שם לא מסתדר.
אתה בוגר מכפי גילך? אתה מחפש קבוצת השליחות אחרת, כן. מבחינה גילאית.
כן.
האם באמת אותה קבוצה היא קבוצה שדיברה בשפת הערכים שלך?
אני חושב שכן, אני חושב שהקבוצה...
סוף סוף זה אשדוד.
כן, זה אשדוד, אבל כשכבר עליתי לכיתה ת' והייתי בתיכון, כבר התחברתי עם קבוצה של כיתה י' א', כלומר שנתיים גדולים ממני. אצלהם כבר היה ספרים שהם קראו, ספרים משמעותיים, מעניינים, סרטים איכותיים הלכו, מוזיקה, היינו זוכרים, היינו ממש מנתחים ביחד תוך כדי שמיעה ואחרי שמיעה, מוזיקה יותר של ג'אז, פאנק, מוזיקה פסיכדלית, אלקטרופופ, יותר ג'נסיס, יותר פינק פלויד. היה על מה לדבר, היה על מה לדון, היה הרבה יותר עומק בשיח, ועדיין הייתה בעיה שם. והבעיה המרכזית לדעתי הייתה שהחברה הייתה מאוד תחרותית, מאוד ממורפקת, הרבה מרפקים, והיינו עסוקים בצייד בנות, נקרא לזה ככה, בצורה בוטה. זה מאוד העסיק אפילו את בני הגיל בכיתה י' א', שכל הזמן היו במרדף אחרי סמלות. והדבר הזה יצר אצלי דיסהרמוניה מובנית. מה, זה כל מה שנשאר לנו להתעסק עכשיו?
משה, בעיצומם של הימים האלו, שאתה מחפש לך קבוצת השתייכות ערכית, להמשיך את המסע שלך, קורה אירוע קשה. כן. אבא נפטר, עושה לה קיום הערכי שלו, כן. שלך, ממין אתה יונק, לדרכך. מה גורם לך מותו של אבא? ואותו חיוך מסתורי, בשעת מותו, גם הוא לקח איזשהו חלק בחוויה, התמירה העמוקה הזו. ספר על זה מעט.
מכוחו של אבא, תמיד שאהבתי להיות בעל ידע אנציקלופדי, הוא היה כזה. מכוחו של אבא, פיזי, תמיד שאהבתי לכוח פיזי, הלכתי לקראטה, לג'ודו, הכל בזכותו, ג'ודו, ג'ו-ג'יצו וכן הלאה, אומניות לחימה. התאמנתי לשייטת, עשיתי הרבה דברים ברוחו של אבא, כולל שאיפה לקצונה, והנה באמצע הטירונות, בהנדסה קרבית, אבא נפטר מהמחלה. וברגעים האחרונים שלו הוא ביקש אותי. כלומר, אני הייתי ממש עם הראש של אבא על הידיים שלי, ברגעים האחרונים הוא הוציא את כולם והשאיר אותי איתו ביחד, ואני ראיתי במו עיניים מה זה עזיבת הנשמה את הגוף. פשוט ראיתי את זה, בחוש. וגם הוא נפטר בחיוך. ואז הכניס לתוך החיים שלי את המימד הזה של מוות. מה זה מוות? ואז מה זה חיים? ומה זה החיוך הזה? מה הוא ראה שם? ברגעים האחרונים האלה, לפני שהוא עזב את הגוף. וזה הוציא אותי לדרך של חיפוש רוחני מאוד אינטנסיבי. נוסיף על זה את כל הדברים שדיברנו מקודם.
כל הנחלים זורמים אל הים. עולם הערכים שלך זורם ליהדות? אני שואל.
בהתחלה אני חושב שמאז גיל מצוות, התחלתי להתעניין בכל מיני שיטות רוחניות כאלה או אחרות. אני חושב שהשיא היה תיאוסופיה, שזה איסוף וליקוט של כל תורות הנסתר מהדתות הגדולות בעולם, והפיכתם לאיזושהי משנה רעיונית שהולכים לפיה. מכניסים לזה גם מדיטציה, גם יוגה. השתתפתי בפגישות של האגודה התיאוסופית בארץ, אבל זה לא נקלט. זה לא נקלט, וכשנכנסתי לצבא מטבע הדברים, נכנסתי למסלול קרבי, הייתי ביחידה מיוחדת בהנדסה קרבית, והייתי במסלול קצונה, פיקוד וכן הלאה, ורק כשכבר נחה עליי הרוח, מה שנקרא, כבר היה זמני, היה יותר בידי, היה לי חבר מאוד טוב, שבא מהקצה השני של הקרביות, הוא היה שקמיסט, פילוסוף כזה, קוראים לו אבי רחמן,
והוא שיחות נפלאות אל תוך הלילה, שמתוכם הגענו לשאלה, מה כתוב בתעודת זהות? כתוב יהודי, ומה זה יהודי? והתחלנו לדבר על זה, ואז היו סמינרים של ערכים. הלכתי לסמינרים של ערכים. בזכותו, הוא אמר לי, תשמע, בוא, סוף שבוע, 250 שקל, אתה נהנה מאוכל טוב, ושומע הרצאות נהדרות. ואכן, זה היה מהפך עצום. זה היה כבר, אני חושב, משהו כמו חצי שנה לפני השחרור, כמעט לפני גיל 24. והסמינרים של ערכים זה משהו בלתי רגיל. זה אנשים שהם בקנה מידה עצום. אני יכול להזכיר פה שמות, אם זה מתאים. אני חושב שהרב מרדכי נויגרשל הוא מהגדולים שבגדולים, צבי ענבל, דוקטור שלום סרברניק. אלה אנשים שפגשתי. זה אנשים באמת ברמה גבוהה מאוד, רן רינת, ובאמת אנשים ברמה מאוד גבוהה. זה היה סמינרים לאקדמיים, רק אחר כך התברר לי. ושם פגשתי תפיסת עולם שלא הייתה ידועה לי בחינוך הממלכתי.
אני מרגיש צרימה, משה.
כן.
סליחה שאני מפסיק אותך, גם בחילה מהצופים.
כן.
אני מרגיש משהו צורם לי.
בבקשה.
בהתפעלות שלך. אתה בא מעולם של ערכים, של נאי דורש נאי מקיים. ואתה מדבר על איזושהי תהילה שכלית.
כן.
הייתי מצפה שתבחון את הדברים אולי גם ברמה ההתנהגותית.
כן.
אתה איש מחפש ערכים.
כן, כן.
חלילה לומר דבר בגנותם של... אבל אתה מדבר בשבח.
כן.
השכל פה.
לא, זה לא רק שכל, כיוון שאותם אנשים מופלאים שאני מדבר איתם בערכים, מסרו את הנפש ימים ולילות עלינו. כאילו, לא עשו חשבון, לא של זמן, לא של כסף, לא של שום דבר, עלינו, על אלה שבאו בצל קורתם, מה שנקרא. וגם מה שנמשכתי אליו בעיקר מתוך ההרצאות האלה, זה לא... יש צד מאוד אינטלקטואלי בזה. תורת העלקה של המפורסמת, של המסורת, שנמשכת...
עברת המסורת.
כן, זה משהו בלתי רגיל. יש להם שם צופן התנך. יש שם דברים מדהימים באמת. אבל מה שהכי משך אותי זה באמת הלכות התארה של המשפחה היהודית. איך איש נוהג באשתו על פי ההלכה. בכלל, איך כל עולם היחסים הבין-אישיים מתנהל. איך החברה היהודית צריכה להתנהל על פי ההלכה. זה דברים שפשוט הדהימו אותי, והם אלה שמשכו אותי.
זה כבר יותר מתאים לדמות שלך. אתה ממשיך את דרכך. כן. מאותו סמינר בערכים, אולי אפילו אחד או שניים או שלוש.
שלוש סמינרים לפחות.
אתה ממשיך הלאה, אולי כנראה למסגרת קבועה יותר.
כן,
מסגרת תורנית, מסגרת ישיבתית.
כן.
דבר מעט על ה...
השתחררתי מצהל, ומיד הלכתי לישיבה על פי דרך ערכים. הלכתי לישיבת תורה ואמונה בשכונת הבוחרים. אני זוכר את הרב בן מנת, כאחד מהאנשים שקיבל את פניי באהבה ובסבר פנים מאוד יפה. והייתי שם תקופה די קצרה, בעיקר בגלל שעלו בי שאלות שקשורות לשירות בצהל, שיחס למדינה, יחס למדע, ובעיקר באותה תקופה פגשתי ספר מקסים, של פרופסור יוסף בן שלמה, הנקרא שירת החיים, על משנתו של הרב קוק. התחלתי לשאול שאלות על משנתו של הרב קוק בישיבה המיוחדת הזאת, ולא היו מענים לזה. שאלתי, איפה יש דבר כזה? אמרו לי, יש מקום שנקרא מכון מאיר. וכך הגעתי.
אתה מגיע למכון מאיר, דמויות המפתח שאותם אתה פוגש מה.
כן.
ומהווים מעין אישור לאותו עולם ערכים מופלא שאתה בעצם חולם על גשמתו.
כן, כן.
אתה יכול לציין דמות מפתח או שני דמויות מפתח?
כן, בהחלט.
עשו לך את זה.
ודאי דמות המפתח הראשונה והמיוחדת זה הרב ביגון, ראש המכון, שבמאור פניו וממקום מאוד מכיל ואוהב, ענה על הטענות שהיו לי, שהתפתחו אצלי כתוצאה מהשהות בישיבה החרדית, מבלי לעורר שום מחלוקת ושום שנאת חינם, פשוט באהבה ובחיבה, ענה על השאלות אחת לאחת, וקיבל אותי כמובן באהבה למכון, ושם פגשתי אישיות מיוחדת במינה, שבעיניי היא עולם ומלוא, זה הרב שלמה אבינר, שבאמת המפגש איתו קודם כל היה עם אישיות מלאת הומור, מלאת חיים, אדם מאוד טבעי בהתנהלות ובהתנהגות שלו, אדם שהוא בידע, בקנה מידה עצום, ויחד עם זה מאוד ענוותן, ומאוד אכפתי ברמה האנושית ממש, הכי פשוטה שרק יכולה להיות, וזה היה בשבילי גילוי עולם ומלוא.
האידיליה נמשכת.
כן.
סמינר ערכים, מכון מאיר.
כן.
תקופה ישיבתית, לאחר מכן בישיבת בית אל.
כן.
תקופה ארוכה של 6 שנים לפחות, ששם אתה לומד כאחד התלמידים, מעמיק בתורה, לן בעומקה של הלכה, עושה תעודת הוראה. והאידיליה נמשכת. נראה על פנה שהדברים עתידים להימשך, ממש כפי שחלמת.
כן.
קורא שבר מסוים, משה.
נכון.
היציאה מהישיבה היא מעין התפכחות.
כן.
ספר להתפכחות. הכואבת.
כן.
הייתי דווקא רוצה לשמוע את הצד הכואב שבה. אני חושב שפה נקודת האימות בין האידיאל לבין המציאות. חשוב להבין אותה. תאמר על זה כמה מילים.
אני חושב שבאמת כל זמן היותי בישיבה הייתי בגן עדן עלי אדמות. ממש הכל היה הולם, תואם ומלא חיות של אהבת תורה. וכשיצאתי לחיים כאיש מקצוע, כמחנך, ויצאתי לדרך של מימוש של כל אותם ערכים ששבתי עליהם יום וליל, גיליתי שקיים עולם של הישרדות גם בתוך החברה הדתית-לאומית וגם החרדית-לאומית, ואחר כך גם גיליתי שזה קיים בחברה החרדית, כמובן על כל גווניה ועל כל זרמיה. ועולם ההישרדות הזה אומר בשבילי ובשבילך בשפה פשוטה שיש אנשים שיש להם גם תאווה, גם קינה וגם כבוד בחייהם, ואנשים האלה מתנהלים על פי זה, אף על פי שיש כיפה לראשם, ואף על פי שהם למדו הרבה יותר ממני בבית המדרש, עדיין מפקה בהם היה המעיין הזה שנקרא לו מעיין ההישרדות. וזה פגע, זה פגע בי, זה פגע בחברים שלי, ובעיקר פגע ברב שלי, שלפני כמה דקות דיברנו על זה שאני מאוד אוהב אותו. אני חושב שאפשר לקרוא לזה בשם המפורש, שנאת חינם כלפי הרב אבינר. אני חושב שכל הדברים האלה יחדיו, כשניווטתי את דרכי בעולם התעסוקה ובעולם המימוש, כשהייתי רם באולפנות ובמכינות דם צבאיות, שחלקם הקמתי, זה הביא אותי באמת לשינוי מאוד דרסטי עם הזמן, כשהמטען הזה של האי-הלימה בין מה שקורה בעולם ההישרדות התעסוקתית אל מול בית המדרש, זה הביא אותי בסופו של דבר לשינוי, אפילו הייתי אומר, מבחינת תעסוקתית.
אתה מזועזע עד עומק נשמתך.
כן.
הדבר הזה גורם לך אולי לאיזה משבר.
כן.
אולי אפילו משבר זהות. האם בכלל הגעתי למקום המתאים?
כן.
האם עולמה של תורה? זה העולם הנכון להגשים בערכים כאלה? כולי היי?
כן. זה הביא ממש כמעט לתהייה לראשונות, לא לראשונות של האמונה בהשם, אהבת התורה, אהבת עם ישראל, ארץ ישראל, זה לא. מה שזה הביא לתהייה לראשונות זה לשאול את השאלה, האם החברה הדתית שבה אני חי, אכן מקיימת את דבר השם בפועל בהתנהלותה האנושית והציבורית מבחינה ערכית, מוסרית. וזאת הייתה שאלה כבדה מאוד, שיצאתי למסע כדי לברר אותה. יצאתי למסע רציני מאוד.
שבו, נועז.
כן,
חוצה,
נועז.
חוצה
כן,
גבולות?
כן, חוצה גבולות. לא הורדת כיפה בשום אופן, לא נטישת דרך האמונה והתורה והמצוות, ואהבת עם ישראל ותורת ישראל וארץ ישראל, כמובן, כמו שאמרתי. אלא בעיקר לחפש חברה, אולי קהילה רוחנית, שבה אני יכול להביא את עצמי כיהודי, מקיים תורה מצוות באופן מלא ובאופן שלם. ואכן עשיתי מסע כזה. מצאתי לי קהילה רוחנית לפי שיטה אינדיאנית. מצאתי לי קהילה רוחנית לפי הדרך החמישית, שהיא דרכו של גבריאל רעם. ועדיין בכל הקהילות המאוד מיוחדות האלה, שבאמת קיים בהם מימד רוחני מאוד אינטנסיבי, לא הרגשתי טבעי כיהודי מקיים תורה ומצוות. ובסופו של דבר ניסיתי גם את דרכי בקהילה של מנחי קבוצות, שזה המקצוע שלהם, שעוסקים בהרבה נושאים שקשורים לשינויים חברתיים בחברה שלנו בארץ היום. וגם שם הרגשתי מאוד נחמד, מאוד טוב, מאוד נעים, אבל לא יכולתי להביא לידי ביטוי את היהדות ועוצמתה כפי שאני חי אותה בתוכי. ולכן חזרתי הביתה.
חזרת הביתה לסביבה הטבעית אמונית שלך.
כן,
חזרת. שבחרת שנים מקדם.
כן.
ואתה חוזר לאותה מציאות, משתדל אולי לתפקד בתוכה. אולי הדוגמה של רבך.
כן.
של רבי מאיתנו. אולי שהייתי יכול לקרוא לו גם רבי, במידה מסוימת, כן, הרב אבינר. כן. הוא דמות מופלאה.
בהחלט.
של צדק ומשפט בארץ, של דת אלוקים בארץ.
כן.
והוא משלם מחיר מאוד גדול.
נכון.
על הדגל שומרים. אתה מוכן לשלם את המחיר הזה?
אני היום מוכן לשלם את המחיר הזה באופן מלא. אני אוהב ומפויס עם הקהילה שבתוכה אני חי, קהילת בטל, קהילת החרדים הלאומיים, קהילת הדתיים הלאומיים באופן כללי, ובכלל קהילת מקיימת תורה ומצוות. אני סבור שזאת הקהילה הטובה ביותר האפשרית הקיימת נכון לעכשיו, קהילת הברית האמיתית, שמנסה מאוד להתקרב לאידיאל שאנחנו מדברים, שזה דעת אלוקים בארץ. יחד עם זה, אני עשיתי שינוי תעסוקתי, ואני היום עוסק כבר לא בבית המדרש כרם, למרות שאני לא פוסל את האפשרות לחזור לזה במלוא העוצמה בבוא הזמן, אלא אני בחרתי לעצמי את התחום החברתי. אני עברתי לתחום של קידום נוער, ניהלתי והקמתי יחידה לקידום נוער בקריית ארבע, זכיתי על זה למדליה מצבי קצובר, אחר כך עברתי ניהול יחידת נוער במועצה אזורית שפיר, גם שם זכיתי בפרס ארצי על מנהיגות צעירה, והיום אני ראש תחום ברשות לאומית שמטפלת גם כן בנושא חברתי מאוד, שחשוב לכולנו, ואני חושב שהשינוי הזה מאוד עזר לי להתפייס, מאוד עזר לי להתקדם לכיוון שאני באמת חושב שזה הכיוון שכולנו צריכים לשאוף אליו. תיקון חברתי כאג'נדה עיקרית, מרכזית, בדרכה של הציונות הדתית.
שאלה אחרונה לסיכומו של הרעיון, שאלה מאתגרת, שאלה שחשוב לי לדעת התשובה שלך עליה. משה, תראה, אתה עתיר כישרונות, אתה משתמש בכלים שונות, שונים כדי להשפיע בעצם את אמונות היסוד שלך, וגם עבדת במקומות רבים. אתה מרגיש שהשפה שלך נקלטה שמה? אתה מרגיש שהקולגות, אנשים שאיתם עבדת, אלו שהיו מעליך, קלטו על מה אתה מדבר או שנגזר עליך להיות בודד במערכה?
שאלה מצוינת, ואני מודה לך עליה. אני חושב שיותר ויותר אנשים מסוגי, אנשים שמחפשים רוחניות יהודית, קרי, חוויה בלתי אמצעית ישירה של קשר לאלוהים, שבא לידי ביטוי בראיית האדם, באשר הוא, לאו דווקא יהודי, ועם דגש מיוחד לעם ישראל, באהבת ישראל. אנשים מחפשים את זה. ויותר ויותר קולות נשמעים בכיוון הזה, כמו במעגלי צדק, שזה ארגון של סטודנטים, שעושה המון המון בכיוון הזה, כמו עודיה צוריאלי, שמדבר על חזרת הנבואה לעם ישראל, וגם הוא בהקשר מאוד מאוד חברתי. יותר ויותר אנשים הולכים ויוצרים מסה קריטית, אני חושב, שתשנה את ההדגשים בציבור הדתי-לאומי, והרב אבינר הוא מראשי המשנים, ומצטרפים אליו עוד רבנים ועוד רבנים, כמו רבני צוהר, ואני חושב שגם מכון מאיר תורם תרומה משמעותית מאוד בכיוון הזה. ובין השאר, אני חייב להודות לך, יואב, שאתה מבחינתי דמות מופת, גם במונח הערכי, גם בקשר החי שלך לאלוהים, ואני חושב שהודות לקשר איתך, מקום חם מאוד נשמר תמיד בקרבי למה שאתה מייצג ולמכון שבו אתה עובד.
משה, תודה רבה. כמו כל השיחות שבינינו, גם השיחה הזו התקרתי מאוד, כמו תמיד חידשה לי.
תודה רבה.
ואני מודה לך מאוד. בהצלחה וממשיך דרכך.
לכולנו.
לכם, מאזינים, הצופים, שלום, להתראות בתוכניתנו הבאה. שלום.